בוקר טוב, שבת שלום למאזיננו ברשת ב' של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו פותחים כאן שעה של חדשות מן העולם, 24 שעות האחרונות עם עיתונים מכל העולם, עד כמה שאפשר, הטובים ביותר וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בחלק השני של המשדר שהחל ב8 בבוקר, והבוקר אנחנו עסקנו בפרשת אהרון אהרונסון, שביום רביעי אנחנו נציין 100 שנה להיעלמותו מעל התעלה האנגלית. עכשיו אנחנו עם עיתונים מן העולם, ואנחנו למעשה שלושה. ישנה לילי לאופר שהיא המפיקה, וישנו אייל שוורצמן שהוא נתב השידור, ואנוכי יצחק נוי, והעיתונים כמובן. נתחיל בטיימס הלונדוני, לא בניו יורק טיימס. את הניו יורק טיימס הפעם דחפנו אחורנית, נראה איך זה ילך. ובכן, מה כתוב בטיימס הלונדוני? שרי ממשלת בריטניה מתעלמים מהעצות הרפואיות שניתנות להם ועושים את המינימום האפשרי במלחמה בזיהום האוויר בבריטניה. אתם מבינים, אני בכוונה לא לוקח נושאים שהחדשות עוסקות בהם ממילא. כל עניין הברייקזיט וכן הלאה וכן הלאה, אלה נושאים, אני עוסק בנושאים שהם חשובים ביותר, אבל לא בעמודי השער של החדשות, שם כן, לא דווקא אצלנו. וזהו עניין זיהום האוויר, הסיפור הזה מתפשט על פני כל העולם בכעס גדול, מפני שיותר ויותר אנשים באים בטענות, הפגנות, ואפילו הפגנות אלימות, על כך שהממשלות לסוגיהן לא עושות שום דבר בנושא הזה. שום דבר לא עושות, וכדור הארץ הוא בסך הכל היום, עם כל אמצעי התקשורת, הוא לא כדור גדול. אנחנו כבר 7.5 מיליארד בני אדם. ב-1800 היינו מיליארד, עברנו את הקו. ואנחנו מזהמים את כדור הארץ מעבר ליכולת השיקום. עכשיו, כמו שכתבו פעם באחד העיתונים בארצות הברית, אנחנו לא מסוגלים להרוס את כדור הארץ, אבל אנחנו בהחלט מסוגלים להרוס את התנאים שמבטיחים את קיומנו. וכאן הבעיה הגדולה. ואותו דבר לגבי זיהום האוויר בבריטניה. עכשיו, כעס גדול, וזה מופיע בהבלטה בטיימס הלונדוני, פונים אליכם ואומרים לכם, תעשו משהו. הצהרה הזו מיום שישי ניתנה אתמול על ידי ראשי מערכת הבריאות הבריטית, וזוהי האספה המלכותית של רופאים ורופאי ילדים. ובדוח שלה היא מצביעה על סדרה של סטיות מהמטרה, כגון האיסור על הבערת עץ בתנורי בית, בעוד שהבעיה העיקרית והבוערת היא פליטת גזי חממה על ידי מיליוני מכוניות. ובינתיים מודיעים הורים בבריטניה כי ילדיהם היוצאים לרחוב לשחק משחקי כדור. רוב ההורים מפחדים שהילדים יצאו לרחוב, אבל יש כאלה שנותנים להם לצאת. אז מוצאים שם איזה מגרש כדורגל או מגרש כדורסל. הילדים סובלים מקשיי נשימה בגלל זיהום האוויר, עד כדי כך. מתי זה היה? בשבוע שעבר אני הבאתי ידיעה מאוד מעניינת, שעד בעוד נאמר 5-6 שנים, עיריית אמסטרדם לא תתיר למכוניות על דלקים פוסיליים להיכנס לעיר. אני מניח שמסעיות שמביאות סחורה לסופרמרקטים בוודאי ייכנסו, אבל מכוניות נוסעים רק חשמליות, כדי להקטין את זיהום האוויר בערים הגדולות באירופה, ואם יורשה לי לומר, גם תל אביב וירושלים שלנו וחיפה, לא חסר להם שום דבר. סיפור אחר. ממשלת ונזואלה החלה במאסרם של החשודים בהשתתפות, בהתקוממות שנכשלה בשבוע שעבר נגד ממשלתו של מדורו. סגן נשיא הפרלמנט נדרש לחקירה, ואולם הוא ישב במכוניתו מחוץ לבניין הפרלמנט וסירב לצאת. יש לו חסינות ואני לא יודע מה עוד, אבל החוקרים פשוט הביאו מכונית גרר וגררו אותו לתחנת המשטרה עם המכונית. בכך הם פתרו את החקירה, את הבעיה. והם חוקרים אותו ועוד איך חוקרים. האפיפיור שלנו היום הציג כללים חדשים שיחייבו כמרים לדווח על כל מקרה של פדופיליה. החוקים החדשים האלה כלולים באיגרת אפוסטולית שקרויה אתה האור של העולם. ופירושה המעשי הוא שכל מחוזות הכנסייה הלטינית חייבים עד יוני 2020, זה לא הרבה זמן, להקים מערכת יעילה של קבלה ובדיקה של האשמות. ממש כמו מס הכנסה וכן הלאה, יהיו חשבונות אישיים. אתם יודעים מה? אני מניח שיהיו. גם כמרים הם רק בני אדם, ואנשים, כל אחד מוזמן למין מלשינון כזה להגיד איפה זה קורה, אבל כאן מדובר בפשעים נוראים. טוב, סיפור ששמענו עליו עכשיו בחדשות. חומת המכסים של ארצות הברית עולה. בהוראת הנשיא טראמפ, ארצות הברית מטילה מכסים בשווי של 200 מיליארד דולר, אנחנו שומעים כבר 300 מיליארד, על מוצרי צריכה מסין. המס הוא היום 25%. גבוה מאוד. סין הודיע כי תגיב, אבל בלשונה היא תגיב בתגובות נגד הכרחיות. היא לא רוצה לשבור את הכלים. היא מהלכת מאוד בזהירות במלחמה עם ארצות הברית. שיחות הסחר בין השתיים לא הוליכו לשום מקום. סיפור אחר, ג'ף בזוס חשף לראשונה את תוכנית הבלו אוריג'ין שלו, רכב החלל הירח, 6.5 טון. הוא עומד להנחית על הירח 6.5 טון. הוא מצטרף איפה לחברו האמריקני אלון מאסק, יצרן המכוניות החשמליות, במרוץ הפרטי לירח ובמתחרה הפרטי האנגלי, הלורד ברנסון. חברים, זאת מהפכה, ממשלות לא מתערבות, אנחנו לא משלמים גרוש, הם משלמים. אני חושב שזה חשוב מאוד, אבל בוודאי לא כולם יסכימו איתי. את הידיעה הזאת הבאתי מהטיים, מהשבועון טיים, לא מטיים זה בריטי. אלה שני דברים שונים. עכשיו בואו נעבור למוסקווה, מוסקו טיימס. פסל מעורר מחלוקת של סטלין, יוסף סטלין, נחשף ביום חמישי בנובו סיבירסק. זוהי פרוטומה, דהיינו חלקו העליון של הגוף, והוא נחשף לקהל ביום הניצחון על גרמניה הנאצית, לפי הרוסים בתשעה במאי 1945. אתם יודעים שיש לה בריטים את השבעה במאי, לאמריקנים את השמונה במאי, ולרוסים את התשעה במאי, והם ממשיכים להתקוטט מי צודק, אבל נעזוב את זה. הפסל של סטלין יוגן בגדר מפני פגיעה של ונדליסטים. משלה דעת קהל של העת האחרונה מראים כי דעת הרוסים על סטלין משתפרת והולכת ככל שהזמן עובר. והמשאל האחרון הוא הגבוה מכולם. ובינתיים היסטוריון הגולאגים הידוע יורי דימיטריאב, שתיאורו את הגולאגים אינו תואם את הסיפור הרוסי הרשמי. זה כבר מעבר לסיפור של סולג'ניצין על הארכיפלג של מחנות המעצר. האיש הזה, יורי דימיטריאב, עומד שוב לדין בצפון רוסיה. אתה מעוות את ההיסטוריה, אתה משקר, אתה לא אומר אמת. לא חסרות טענות. עכשיו, הסיפור הוא סיפור נוסף. ברית המועצות הכריזה מלחמה על יפן בשמונה באוגוסט 1945, יום לפני הטלת הפצצה הגרעינית השנייה על נגסאקי. את הראשונה הטילו על הירושימה בשישה באוגוסט 1945. וסטלין כנראה הבין שארצות הברית עומדת לקבל כניעה בלא תנאי מהיפנים בעקבות הנשק הגרעיני, אז הוא החליט להצטרף לחגיגה. ומצב המלחמה הזה שבין רוסיה ליפן, שהכריזה מלחמה על יפן, כאמור, ב-8 באוגוסט, המצב הזה לא שונה מעולם. ויפן מאוד מעוניינת בחתימה על הסכם שלום עם הרוסים. ובהחזרת האיים הקיריליים לידי יפן. כמה פעמים פנו אל פוטין באחרונה, וכמה פעמים פנה שינזו אבה ופנתה יפן, לאן היא לא פנתה? תחזירו לנו את האיים הקיריליים, שום דבר. פוטין לא מחזיר כלום. אבל כעת טוען שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, אני מצטט, הבדלים בעלי חשיבות רבה ביותר עם יפן קיימים בעניין הסכם השלום. האם הוא עושה זאת כי רוסיה של פוטין אינה רוצה להחזיר את האיים הקיריליים ליפן? מי יודע? מי יודע? טענות נלחשות ברוסיה כי פוטין ניצל את יום הניצחון כדי לשפר את מעמדו בדעת הקהל הרוסית, מעמד שנשחק באחרונה. זה לפי המוסקו טיימס. המוסקו טיימס כותב באופן קבוע דברים מאוד קשים על פוטין, אבל אתם יודעים, מספר קוראי האנגלית במוסקווה הוא לא מי יודע מה גדול, ולפוטין זה לא מפריע. מאמר דעה מעניין בעיתון קובע שאם ארצות הברית רוצה להביא לחילופי שלטון שקטים בוונזואלה, עליה להבטיח לרוסיה חלק בנפט. שודדים, הם שודדים, לא יעזור כלום. כל כך פשוט. בואו נעבור לניו רפאבליק. יש כאן מאמר מרתק. ניו רפאבליק הוא שבועון. הוא שבועון אנגלי-אמריקני, הוא לא יוצא במספר גדול של עותקים, כמה עשרות אלפים, בארצות הברית זה לא נחשב להרבה, אבל הוא אחד החשובים ביותר שישנם באמריקה, מפני שהכותבים בו הם מהחשובים בכותבי המאמרים, הפוליטיקאים וכן הלאה. חוסר שוויון הוא שם המאמר, והוא נוגע לעובדה כואבת, כואבת מאוד, שעשירי ארצות הברית חיים בממוצע, תקשיבו לזה, חיים בממוצע 15 שנה יותר מן העניים. וואו, אתם יודעים מה זה 15 שנה? אצל נשים ההפרש הוא 10 שנים בין עשירים לעניים. אפשר להעמיד זאת גם אחרת. ההבדל בין העשיר והעני באמריקה גדול מההבדל בין אמריקני לבין אתיופי או תימני. עד כדי כך. ההבדל הזה הולך ומתרחב. בין 2001 ו-2014, 13 שנים, עשירי אמריקה הוסיפו לתוחלת חייהם 3 שנים. תראו מה זה. העניים לא הוסיפו כלום. אומרים המומחים, 3 שנים לא נשמע הרבה, אבל זהו בדיוק ההישג כאשר הרפואה מתגברת על הסרטן. תארו לעצמכם. אבל הריפוי ניתן רק לעשירים. אם נלך לאחור, תתקבל אותה תמונה. בין 1980 ל-2010, זכרים באמריקה, למור העשירים שבהם, הוסיפו 6 שנים. העניים לא הוסיפו כלום. מעומדי המפלגה הדמוקרטית לשלטון, ברני סנדרס, אליזבת' וורן ואחרים יודעים נתונים כאלה. הם מכירים אותם. ומבטיחים שכיסוי רפואי שווה לכולם יפתור את הבעיה. אבל זה לא נכון. לא נכון. בצרפת, שהשוויון הרפואי שם הוא מן המתקדמים ביותר בעולם, הבדל תוחלת החיים בין עשירים לעניים הוא 11 שנה. בבריטניה הוא 9 שנים. אפילו העובדה שהעניים נוטים לעשן יותר מהעשירים, או לצרוך אלכוהול יותר מהם, מסבירה רק חלק מעובדת ההפרש, הפרש השנים. פרופסור רוברט ספולסקי מאוניברסיטת סטנפורד מציע תשובה פשוטה. העוני עצמו. או במילים של פרופסור ספולסקי, ההשפעה הפסיכולוגית של להיות עני. למור, להיות נתון בלחץ נפשי, באנגלית אנחנו נקרא לזה chronic stress, במשך חודשים ושנים, בשל עוני למשל. הדבר הזה מקצר את החיים. הוא מגביר מאוד את סכנות הסוכרת, מחלות המעיים, הוא פוגע קשה במערכת החיצונית, מביא לדיכאון, להתמכרויות וכן הלאה. צרות אלה הן פרי חלקם בעיקר של עניים. השכירים למשל סובלים משורה של בעיות קשות. אי שליטה בלוחות הזמנים של העבודה, זאת אומרת, אתה עובד משמרת לילה, עובר משמרת יום, אתה רוצה משמרת יום, נותנים לך משמרת לילה, אתה הרבה לא יכול להגיד, כי אחרת יזרקו אותך מהעבודה. מסכורות, מוישה מקבל 30 אלף שח לחודש, אני מקבל 20 אלף שח לחודש. ועדת בדיקה של מומחים בפרלמנט הבריטי קבעה כי אם תהיה לשכיר שליטה אפילו באחד הגורמים האלה, מצבו הבריאותי ישתפר ב-50%. המחקר גם מעלה שיש הבדל גדול בין עוני לחוסר שוויון. תקשיבו. ושגם אנשים שהייתה להם גישה לטיפול רפואי, ואשר לא היה להם חשש ממחסור, ברגע שעל פי השקפת עולמם, היה להם פחות מן האחר, במילים אחרות, העיניים שלהם היו בצלחת של האחר, וכך עושים כולנו, הם סבלו משורה של בעיות רפואיות. זה סיפור. מי אנחנו בני אדם? אלה אנחנו. בואו נעבור ללוס אנג'לס, לוס אנג'לס טיימס. לאחר ההתקפה על בית הכנסת חבד בפורווי, מנהיגים דתיים החלו להתארגן ולהביא מתוך קהילותיהם אנשים שעוברים אימון בנשק כדי לגונן על בית הכנסת, הכנסייה, המסגד. הם עוברים אימונים ומתכוננים במלוא הרצינות לגרוע מכל. תראו לאן הגענו. למורה או מורה במערכת החינוך הענקית של קליפורניה יש כמובן על פי הסכם מספר מסוים של ימי מחלה. מותר לו להיות חולה. ויש מורים מחליפים, מורות מחליפות, והוא יקבל משכורת והכל. אבל אם הוא או היא עוברים את המספר הזה של ימי היעדרות, עליהם לשלם מכיסם בעד המורה המחליף. נסו להעביר תקנה כזאת בישראל. נראה לאן נגיע. ראש העיר לוס אנג'לס, גרצ'טי, או גרצ'טי, הוא הודיע לציבור. הודיע לציבור שיש לו חלום. וחלומו הוא להגיע בשנת 2025 לימים של אוויר נקי. שבהם החזאים לא מזהירים את הציבור מפני יציאה החוצה בשל זיהום אוויר. יש עמים כאלה בלוס אנג'לס, שהאוויר הוא כל כך מזוהם, שבאים ואומרים, אם אתה, יש לך בעיה בריאות, אתה קצת חלש, אתה קצת ככה, תישאר בבית, אל תצא החוצה. ואנחנו נגיע ליום שלא יהיו ימים כאלה יותר בלוס אנג'לס. עד כדי כך. גרין ניו דיל, הוא קרא לדבר הזה. ופקידים בכירים בעירייה כבר הודיעו כי לא יוכלו לעמוד במשימה. עכשיו נעבור לקריסטיאן סיינס מוניטור. בסוף החודש שעבר, ב-29 באפריל 2019, קרוב ל-30 בתי חולים בווסט וירג'יניה ו10 בתי חולים בקנטקי הגישו תביעה קולקטיבית נגד חברות רפואיות המייצרות אופיאטים. אלה הם משככי כאבים על בסיס של אופיום, הם ממכרים וכל הצרות האחרות. על כך שהציפו את האזור עם משככי כאבים והותירו את בלי העזרות מתאימות, והותירו את המרכזים הרפואיים להתמודד עם התוצאות. מספר גדול של אמריקנים, או שהיו למתמכרים לחומרים המשעבדים האלה, או שמתו. מנכ״ל פארמה נמצא השם באי דיווח, בזדון ואי עזרה של רוכשי התרופות. ואומר המאמר, עלינו לעזור לאנשים שנפגעו מן התרופות, או להעניש קשות את יצרני התרופות בכנסות גבוהים מאוד. את הפיצויים אפשר יהיה להעביר לנפגעים. במערב וירג'יניה, יצרנית התרופות מקיסון שילמה 37 מיליון דולר, באוקלהומה חברת פארמה שילמה 270 מיליון. עדיין אלה לא נשמעים סכומים גדולים מדי, אני חייב לומר לכם, לא נשמעים סכומים גדולים מדי. אבל אני בינתיים הייתי מבקש מאייל, אם יש לו איזשהו שיר ביניים, יש לנו משהו נחמד שהכין יגאל. בוא נשמע אותו. תודה.
Darkest clouds are in the sky. You mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. I've got a creed for every need, so easy that it must succeed. I'll set it down for you to read, so please take heed. Keep out the gloom, let in the sun. That's my advice to everyone. It's only once we pass this way, so day by day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. You realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by.
זהו, אנחנו חזרנו לדיווח על עיתוני העולם, אבל אני חייב לכם כרגע דיווח מה-CNN שמדווח בטלוויזיה, אחת מארבע שנמצאות מעליי, שתי ידיעות מאוד מעניינות. פוטין התלבש בבגדי שחקן הוקי והצטרף לאחת הנבחרות של הוקי קרח, משחק מאוד קשה, מאוד ברוטלי, אבל הוא רק שיית עם המגלשיים, עם הנעליים המיוחדות על פני הקרח, ופתאום הוא נפל. הנפילה שלו לא הייתה משהו מי יודע מה קשה, כי הוא מיד קם על הרגליים והמשיך לנופף לקהל בידיו ולהחליק בקרח. הוא יודע לעשות את זה, אין ויכוח. אבל יש עוד ידיעה, והיא רצינית הרבה יותר. מטוס F-35 של חיל האוויר היפני נעלם מעל האוקיינוס השקט. מחפשים אותו, אבל הוא נעלם, ולא נודע כי בא אל קרבו, והדבר הזה מאוד מדאיג. בינתיים עוד לא קרקעו את צי ה-F-35, מפני שגם צהל, חיל האוויר שלנו, מצויד ב-F-35. והמטוס הזה, מהיום הראשון שהתחילו להכשיר אותו, היה מטוס מאוד בעייתי, עם הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות, שאמרו שהתגברו על כולם. טוב, הדברים האלה קורים, שמטוס קרב מתרסק או נעלם, זה קורה כל הזמן גם, זה קורה למטוסים אזרחיים. אבל יש מקום לדאגה. כל זה מביא לנו ממש בשניות אלה ה-CNN. אני רוצה לעבור לשיקגו טריביון. אישה בשיקגו באה למשטרה. מצאתי תינוק. אחרי ההתלהבות הראשונה והשבחים היא הוכנסה למעצר. מפני שלדעת המשטרה התינוק הוא של ביתה בת ה-17, שילדה את הילד מחוץ לנישואין. האם עצמה היא בת 37. תבינו, התינוק היה במצב קשה ביותר, ניסיונות ההחייאה צלחו וכעת הוא בבית החולים, עדיין במצב קשה, אבל הוא כבר נושם והוא יצא מזה כנראה. וכל השלושה, האמא הצעירה, אמא, וכביכול אבא, אני יכול לקרוא לו אבא בכלל, מואשמים כעת בניסיון לרצח. למה לא באתם מיד? למה לא הודעתם? יש מספיק סיבות. סיפור אחר מהשיקגו טריביון, מהשבוע. לואיס פרחן, מנהיג תנועת עם האסלאם, שהמרכז שלה הוא בשיקגו, הוזמן השבוע לשאת הרצאה בכנסיית סיינט סבינה הקתולית בשיקגו. אחרי שפייסבוק הפסיק לפרסם את הרצאותיו ואת כל דברי הסתנה שמעלים הנועים אחריו, הוא הגיע לסיינט סבינה לשאת הרצאה. דקות לפני שהחלה ההרצאה הוא אמר שכמה אנשים שונאים אותו כי הוא חשף את שנאתם לישו בתלמוד. הוא גם מומחה לתלמוד, אתם מבינים. וכי הוא בא לארצות כדי להפריד בין היהודים הטובים לבין היהודים בני השטן. אנשי מוזיאון השואה בשיקגו, יש דבר כזה, מוזיאון השואה בשיקגו, התנגדו להופעתו, אבל היא התקיימה, והכנסייה הייתה, כמו שאומרים אצלנו, מפוצצת. כן, כן, השבוע, בשיקגו, בארצות הברית. לפועה, בצרפת. מחקר סטטיסטי רחב היקף מראה כי בתוך צבאות לחיילים המוכנים להיכנע. עייפות הקרב, קרה יותר מדי עיתונים לא נכונים, אני לא יודע מה. יש אפקט דומינו על כל השאר. במילים אחרות, אתה יכול להיות במצב שבו 95% מהחיילים הם אמיצים כמו אריות. אבל 5% באים ואומרים, בשביל מה עשיתי את זה, בשביל מה התגייסתי, בשביל מה זה, לא כדאי להילחם. אז היתר, כמו אפקט דומינו, הולכים אחריהם. סטלין ידע והבין זאת, כי במלחמת העולם השנייה, בעוד ברית המועצות נלחמת על חייה, חייל שהביע את הסימן הקל שבקלים לכניעה, קיבל כדור בראש. לא הייתה שום פשרה, סטלין לא הכיר במושג שבוי רוסי. הוא הקריב את הבן שלו, יעקב. לא היה מוכן להחליף אותו עם גנרלים גרמנים. כלום. תארו לעצמכם דבר כזה. אני עדיין עם לפועה בסהל, בבורקינה פאסו, שוחררו ארבעה בני ארובה. שניים מהם צרפתים, הם נחטפו בבנין. אבל יחידת הקומנדו הצרפתי ששחררו אתם, ספגה גם היא שני הרוגים. זה עלה להם בשני הרוגים. לפיגרו מספר את אותו סיפור, אבל הוא אומר, שני הרוגים צרפתים, שני צרפתים שוחררו. מה על השניים האחרים ששוחררו? הם לא ראויים להזכרה? לא. המאמר הראשי בלפיגרו עוסק בכיפאון האידיאולוגי באוניברסיטאות צרפת. הם נגועות, לדברי העיתון, באסלאמו לפטיזם. זאת אומרת, באהדה לאסלאם שבא מצד שמאל, בדקולוניאליזם, במאבק באידיאולוגיה הקולוניאלית, ובתיאוריית חלוקת הכוחות בין גברים לנשים, כשהיום באים ואומרים שנשים ראויות לחלקן לא פחות מגברים, ועוד ועוד. עכשיו, מוסדות האוניברסיטאות נפרצו היום על ידי קבוצות אתניות, וההנהלות משותקות בשל הפחד להגיב. הפקולטאות היום במצב של כיפאון אידיאולוגי. לחצים ואיומים הם דבר רגיל, וכל מה שמתפתח נראה כאילו יתירו אותו. זה המצב באוניברסיטאות צרפת לדברי לפיגרו האחרון. על פי תחקיר של נושאים, שני שדות התעופה של פריז, רויסי ואורלי, הם בין הגרועים בעולם, לידיעתכם. אנחנו לא צריכים לדאוג, מפני שאלעל נכנסת ויוצאת מדה גול, שדה התעופה של דה גול. אנחנו מופלים לרעה שמה. אלה שנוסעים לישראל צריכים ללכת קילומטרים עד שמגיעים למסוף הישראלי. אבל בסדר, שדה התעופה הוא מאורגן בצורה יותר מובנת. דיוולט הגרמני. עיתונאי טורקי דניז יוקל, שהיה במעצר ממושך בטורקיה, נמצא היום בגרמניה. הוא התראיין לדיוולט ואומר, עברתי עינויים והאיש שאחראי לכך הוא לא אחר מאשר ארדואן, מכבודו ועצמו. מעצרו היה בפברואר, מעצרו של דניז יוקל, 2017. הוא היה יותר משנה במעצר, מתוכה כעשרה חודשים בצינוק. במשך שלושה ימים עיקו אותו מכות רצח. סיפור אחר. בפסגת האיחוד האירופי, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, נפגש עם לואיזה נויבאואר. לואיזה נויבאואר היא פעילת שינוי האקלים, ובהביאו הכרה בחשיבות הנושא שהיא מעלה, הוא הפעיל ביחד איתה לחץ גובר והולך על אנגלה מרקל, שהייתה הקנצלרין הקודמת לענייני אקלים באיחוד האירופי. מעומדת ה-SPD לפרלמנט האירופי, בעלי, קוראת לפירוק כל הקורים הקריניים באירופה. גרמניה אכן עושה זאת. צרפת נשענת עליהם בכבדות, למעלה מ-70% מייצור החשמל. בצרפת מגיע מקורים גרעיניים. הצרפתים גם באזור סטרסבורג מוכרים חשמל לגרמנים. חשמל שמיוצר על ידי הקורים הגרעיניים שלהם. וגם לא אגים להם, אתם רוצים עולם נקי, אתם רוצים גרמניה נקייה, אתם פרקתם את כל או מפרקים בתהליך של השלמת הפירוק הקורים הגרעיניים בגרמניה, אבל אתם קונים מאיתנו חשמל שמיוצר על ידי קורים גרעיניים. אומרים להם הגרמנים, מה זה נוגע לכם? אנחנו משלמים, מה אתם רוצים? והעלבונות נמשכים. ההיסטוריון מייקל וולפסון כותב בעיתון על הסתלקותה של איראן מהסכם הגרעין שארצות הברית הסתלקה ממנו לפני שנה. טראמפ ונתניהו, שימו לב, ניצחו גרמניה הפסידה. מסכנה גרמניה הזאת. אין לה עם מי לעשות שחר. היו צריכים בכוח להמתין עד שיהיה לאיראן נשק גרעיני. כאן אולי, אולי יש איזושהי תקווה. גם זה לא ברור. טיסנקרופ עומד לפטר 6,000 אנשים. הייתה להם תוכנית להפריד בין מפעלי המעליות, שהם עסק רווחי מאוד, למפעלי הפלדה, אבל עכשיו הם אומרים שהם לא יעשו את זה. מה יש בניוזוויק, השבועון הבינלאומי? הנשיא טראמפ הודיע לתומכיו כי הדיקטטור בצפון קוריאה, קים צ'ונג און, רצח את דודו, זה אנחנו יודעים, והציג את ראשו לרעבה. נו טוב, את זה עשו בימי הביניים, לא בימים אלה, אבל הוא עושה את זה. ואז הוסיף ואמר, בפגישותיי אמו זה לא כמו שאני נפגש עם נשיא צרפת, זה משהו אחר לגמרי. ובמאמר אחר באותו הגיליון, אהבתו של טראמפ לקים, כך כותבים פרשנים, יוצרת אפקט של חוסר יציבות בקרב בעלות הברית. סיפור נוסף, מחקר מקיף שמפרסם השבועון, אני מדבר על ניוזוויק, מראה בבירור שכל התוכניות המוצעות לסליחה, הערכת עבר המין הגברי, מי שמטייל במרחבים האלה רואה כל הזמן הצעות מהסוג הזה, כל התוכניות האלה אינן שוות דבר, ולא זו בלבד שאינן מועילות, הן גם גורמות סיכון גדול, עיוות וכן הלאה וכן הלאה. נעבור כעת למשהו אחר. חיבוק. אתם לא תאמינו, אנחנו יודעים שחיבוק של ילדים, אם החיבוק הזה לא נעשה, ואנחנו מדברים על חיבוק גוף לגוף, זאת אומרת שתינוק שנולד מחובר אל ז'די אמו, הוא יונק מהם, הוא מתחבר לבשר, אותו דבר גם האבא שמחבק את התינוק, לא בבגדים, בשר לבשר. היום יודעים המדענים שאלה הגורמים לחיווט נכון של תאי העצב במוח. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז הילדים האלה אחרי 3 חודשים, כך קשה מאוד לתקן את זה. עכשיו אנחנו שומעים שהחיבוק הפך למקצוע, שבו אפשר לגדל ילדים יותר נורמליים. בואו נעבור לאל פאיס. מחקר חדש מגלה כי מספר הקטלונים שדוחים את תנועת העצמאות הקטלונית גדול ממספר התומכים בכך. הוא עומד היום על 48.6%, שזוהי עלייה של 4.5% מאז מרס השנה. הנתון הזה פורסם אתמול, יום שישי, על ידי המרכז לחקר דעת הקהל של הממשלה המקומית בספרד. מספר הרוצים עצמאות עומד כיום על 47.2%, ירידה של 1.2% בהשוואה לסקר האחרון, שנעשה בסך הכל במרס. זהו האחוז הגבוה ביותר של תומכי ההישארות בספרד מאז ניסיון ההפיכה ב-2017, שהעלתה את ספרד לכותרות העולמיות, והביאה בסופו של דבר את קארל פוג'ימונטה לברוח מהמדינה. אשר לתחושות האישיות, 40.4% מן הנשאלים אמרו כי הם חשים ספרדים וקטלנים שווה בשווה, בעוד ש 26% ועשירית אחת אמרו כי הם חשים קטלנים ולא ספרדים. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז מהמפלגה הסוציאליסטית ה-PSOE מנסה למנף את ניצחונו הגדול בבחירות של 28 באפריל כדי למקם את ספרד טוב יותר בפרלמנט האירופי בשל חולשת הבלוק הסוציאליסטי באירופה, ספרד באופן טבעי הופכת למנהיגה? בפגישת פסגה לא רשמית של האיחוד האירופי בסיביו שברומניה ביום חמישי השבוע, המנהיגים הסוציאל דמוקרטיים בחרו בסנצ'ז להיות הנושא והנותן של הסוציאליסטים האירופאים בבחירות לפרלמנט האירופי ב-26 במאי, החודש. זה אוטוטו. בואו נעבור כעת לדר שפיגל ונראה מה יש לנו כאן. כעת כשה... האלטרנטיב פי דויצ'לנד, הימין, הימין הקיצוני, מיוצג בכל פרלמנט ממדינות גרמניה, וכמובן גם בפרלמנט הפדרלי בברלין, כנסיות, איגודים מקצועיים וארגונים אחרים נאבקים כעת בשאלה הקשה מאוד, האם לא מוטב לזרוק את הפופוליסטים האלה לכל הרוחות, או לנסות לשלבם בארגוניהם. החרם נגד פעילי האלטרנטיב ודויצ'לנד יהפוך אותם לקורבנות ולא ייעל, לא יועיל כלום, טוענים המתנגדים. סיפור נוסף, בכל שנה מתות בהודו 32 אלף נשים בלידתן. כדי להקטין את המספר הזה, הממשלה מתכננת להכשיר מילדות הכשרה נוספת כדי ש... יתפקדו גם כרופאות. כתב העדר שפיגל, או שלח כתבת, לבקר בבית יולדות בהיידרבנד, כדי לבחון את ההבדל, וההבדל הוא, על פי הכתבה, גדול מאוד. אנשים בעלות ידע רב, סבלנות, גישה נכונה, שומרות על ניקיון, זה נראה אחרת לגמרי. בואו נעבור לג'יינס 360. ג'יינס הוא כתב העת לענייני צבא חשוב יותר בעולם, וג'יינס 360 הוא, אפשר לומר, היומון שלו. גבר שנתפס אחרי שמטוסו הופל בידי הצבא הלאומי הלובי בקרבות מסביב לטריפולי הבירה, שם עכשיו מלחמת אזרחים קשה, וזה קרה השבוע, זורה כאזרח פורטוגזי. שובב שחררו סרט וידאו בשבעה במאי, זאת אומרת מיום שלישי השבוע. הטייס שדיבר אנגלית הציג את עצמו כאזרח פורטוגזי בן 29 ששמו ג'ימי ריס, ואמר כי נתבקש להרוס דרכים וגשרים. המטוס שבו טס כאשר הוא פעל היה מיראז' F1. חברת הנשק הגרמנית ריינמטל העלתה ב-15% את רווחיה ברבע הראשון של 2019. B-61 היא פצצה גרעינית. היא נמצאת בשירות הצבא האמריקני כבר יותר מ-50 שנה. והיא בכל העולם כולו. ששם יש צבא אמריקני כמובן. הועילו פצצה זו נכנסת לעשור השישי לחייה, היא עוברת שיפוץ ושיפור יכולותיה. בצילום אנחנו רואים שתיים מן הפצצות האלה, הן לא גדולות, הן בכלל לא גדולות, פצצות מימניות, מטופלות בידי צוות של שתי טכנאיות וטכנאי. בואו נתקדם. Aviation Week and Space Technology. בשל שינויים גלובליים, בתפיסות האסטרטגיות של תקיפות אוויר, גברה מאוד בעולם הדרישה למפציצים כבדים, ארוכי טווח. לארצות הברית יש כמובן שלושה ידועים, ה-B-52 בין ה-60 ומעלה, ה-B-1 וה-B-2 החמקן. אבל לא ידוע על מחירה שלהם לאיזשהו מקום בעולם. הרוסים, לעומת זה, זה כבר סיפור אחר. וסיפור נוסף, איגוד הטייסים הגדול ביותר בעולם פנה אל ה-FAA, ה-Federal Administration, או ה-Aviation Administration, ובקשה יש לו להגביר את אימון הטייסים של בוינג 737 מקס לפני שיוכלו להטיס את המטוס. Times of India. באירלנד החוק אוסר לפרסם את שמו של החשוד באונס עד להרשעתו. בהודו זה לא קיים, וקבוצות במדינה פועלות להגנת החשוד שלא אנס, אבל בינתיים חייו נהרסו. היה על כך מאמר בהארץ, מאמר מאוד מעניין, השבוע. בואו נעבור הלאה, יש לנו עוד חומר, יש לנו עוד זמן, לא הרבה זמן, אבל יש הרבה חומר. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בטיימס אוף אינדיה, כן. חיל האוויר ההודי הכריח מטוס תובלה, אנטונוב AN-12, שטס מפקיסטן בחזרה אני מניח שאני לא יודע לומר לכם, מניח לאחד מהאזורים, זה היה נדמה לי גיאורגיה, אבל אני לא בטוח. הוא חדר אל תחום האוויר של הודו מכל מקום, הוא לץ לנחות בשדה התעופה של ג'איפור, בדרום, בצפון גוג'רט, אתמול אחרי הצהריים. כמובן שהצוות נבדק והמיטה נבדק והכל יעבור בשלום, אבל זה מה שקרה. עכשיו, רק עכשיו, חברים וחברות, אנחנו עוברים אל הניו יורק טיימס. אתם רואים, הפכנו את היוצרות. מה יש לנו בעיתון המאוד מאוד חשוב הזה? מעקב אחר 25 מדינות בארצות הברית. יש בארצות הברית 50 מדינות. המעקב אחרי 25 מדינות מראה כי בתי חולים רבים גובים ממבוטחים פרטיים פי שניים או אפילו פי שלושה יותר משהם גובים מהממשלה הפדרלית בעד אותו הטיפול בדיוק. חברת תרופות אמריקנית ג'לד, יצרנית התרופה טרובדה נגד איידס, תתרום למדינה, למדינה הפדרלית, לממשלה הפדרלית, די מן התרופה הזאת כדי לספקה ל-200,000 נגועים במשך עשור. אבל מבקרים, ותמיד יהיו מבקרים, לא משנה מה תעשה, באים ואומרים כי זה לא יספיק לחיסול המגפה, ושואלים מדוע החברה בכלל עושה את זה, מה מקור הנדיבות הזאת, מה את מקבלת במתנה. תראו, גם בזה צריך להיות זהיר מאוד. עשור מהיום, רוב בעלי ההכנסה הבינונית לא יוכלו להרשות לעצמם מגורים בבתי אבות או בבתים סיעודיים. זה בניו יורק טיימס. בקונגו, מספר הנספים ממגפת האבולה החדשה, יש שם התקפה חדשה של המגפה הזאת, כבר עבר את אלף הקורבנות. ארגון הבריאות העולמי הודיע כי ייתן מנות קטנות יותר של חיסונים ליותר אנשים, גם במקומות שקשה להגיע אליהם, בגלל מלחמת האזרחים. מחקר חדש מעלה הוכחות לא דרמטיות, אבל הוכחות לכך, שקבלת החלטות בחדרי ישיבות קטנים נפגמת בשל האוויר שבה. איזה מין דבר. הדבר הזה קורה בייחוד בחדרי הישיבות הפצפוניים האלה, ששם דו תחמוצת הפחמן מנשימות הפה והחום הנוצר פוגעים משמעותית בקבלת ההחלטות. יושבים 3-4 שעות, כל אחד זורק רעיון, אחר כך מקבלים החלטה, וההחלטה היא לא טובה. לא טובה. בואו נעבור ליפן, The Japan Times. קודם כל אני רוצה להזכיר לכם מה שהיה ב-CNN. ש-F-35 של חיל האוויר היפני נעלם, ויודעים פחות או יותר איפה הוא נפל, מעל האוקיינוס השקט, עדיין לא קרקעו את כל צי ה-F-35, שגם חיל האוויר שלנו מצויד בו. ממשלת יפן הכריזה על חוק חדש של חינוך חינם לבני 3-5, וגן חינם מגיל שנתיים ומטה, למשפחות בעלות הכנסה נמוכה. כל זאת במטרה להגביר את הילודה במדינה. יש ביפן 126 מיליון תושבים, אבל היא מדינה שהולכת ומזדקנת. היא הולכת ויורדת במספר. לפני כמה שנים היא הייתה 131 מיליון. היפניות לא ממהרות להיכנס להיריון, הן בכלל לא ממהרות להתחתן. הדעה הרווחת בין היפניות על הבעל היפני היא רעה מאוד, רעה מאוד, ואלה התוצאות. יפן, אם לא תחדש את הילודה, תהיה בצרה צורה. זה מה שהם עושים. הגירעון בתקציב, אני עכשיו עם ה-Wall Street Journal, הגירעון בתקציבי, או הגירעון התקציבי של ארצות הברית, גדל ב-38% בשבעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקלית. הכלכלה הבריטית, לעומת זה, תפסה תאוצה ברבע הראשון של 2019, כשהעסקים התכוננו ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, הברקזיט המפורסם, ואולם אין כל ודאות לגבי המשך השנה כולה. ככל שנושא הפרישה נמשך והולך, נמשך והולך, למורת רוחו הקשה מאוד של המצביע, של האזרח הבריטי הממוצע. או, יש לנו כאן סיפור. דיילי טלגרף, צילום מדהים, אני אומר לכם מדהים, של עיט ימי, מה שקוראים באנגלית סי איגל, נושא בציפורניו תלה אומלל, שהוא חטף מאחד העדרים בסביבה, באנגליה. הוא כרגע צילום נדיר, או מקרה נדיר, אבל הוא מפחיד את חקלאי אנגליה. הוא צולם על ידי צלם חובב, באי מל שבתעלה הבריטית, הוא מעלה שאלה בקשר להחזרתם של העתים האלה לטבע. עד 1918 הם חוסלו לחלוטין על ידי חוואים וגורמים אחרים, אבל ב-1970 הם הוחזרו לטבע, הפכו לחיה מוגנת, ומאז נצפו כ-120 זוגות. עד 2040 טוענים יהיו 700 זוגות כאלה. ומי יגן על הטלאים של עדרי הכבשים של החוואים באזור? שאלה טובה. הזאב הצפוני בגרמניה, למשל, גם הוא חיה מוגנת. אבל זאב הוא זאב. אז הוא הולך ותוקף. הוא הולך ותוקף את העדרים. את ה... מדי פעם תורף משהו. ברגע שאחד החוואים נפגע מפני שתלה או כבש נטרף על ידי זאב, הממשלה הפדרלית מפצה אותו. אבל אסור לגעת בזאב. אותו דבר לגבי העיתים הימיים. ואני שומע לפי הצלילים שהגיע זמני להסתלק מהשידור עד יום שבת הבא. אנחנו נהיה כמובן גם בשידורים אחרים. אנחנו נודה לאייל שוורצמן, נודה ללי, ואני יצחק נוי. שלום שלום לכולם, נהיה עמכם בשבוע הבא כאשר אמרתי.